כי אנחנו בקניין תורה, אז המשנה אומרת ב-48 דברים התורה נקנית. אז ראינו כבר בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, ואחרי זה מופיע הביטוי בבינת הלב. אחרי העניין של שמיעת האוזן ועריכת שפתיים, הרב סיודה זכר צדיק לברכה מעריך קצת בעניין הזה של הקשר בין שמיעת האוזן ועריכת שפתיים ובין הביטוי בינת הלב, ומה זה בכלל עניין שנקרא בינת הלב. אני מצטט כאן את הדברים של הרב. על ידי השמעת הדיבור לאוזן גופנו מתפעל והשמיעה נפעלת בתוכנו, והדיבור גורם לכך שאנחנו נפעלים על ידי הדיבור. כן? הדיבור הוא גורם לנו להיות נפעלים על ידי. אדם לומד בכל רם, זה משפיע על המציאות הפנימית שלו, מתחמם יותר. כשהוא לומד בשקט וזה, אז זה לא כל כך משפיע עליו. ומכאן נובעת בינת הלב. הלב זה הפנימיות שלנו, הצד הפנימי, הליבי שלנו. אבל זה נובע מעריכת שפתיים והשמעה לאוזן וכו'. הדברים אשר נאמרים ונשמעים הם דברים שניתנים להבנה על ידי בינת הלב. לימוד התורה צריך להיות על ידי בינת הלב. של כל אחד ואחד בינת הלב. דהיינו צריך מה שנקרא בלשון שלנו המודרנית להפנים את הדבר. צריך לדעת שאדם לומד משהו, כל דבר שהוא לומד, הוא יכול ללמוד זה באופן שכלי, להיות מאוד סיסטמטי, מאוד מדעי, מאוד זה, אבל חיצוני, אבל זה לא בלב שלו, זה לא בלב שלו. אבל יש לימוד שהדבר שאתה לומד אותו זה נהפך חלק בלתי נפרד מההוויה הפנימית שלך, ההוויה הליבית שלך. אבל כשזה יהיה כך, אתה צריך שיהיה לך תריכת השפתיים ושמיעת האוזן, וזה מחדיר את הדברים הנלמדים לליבו של האדם. זה נקרא בינת הלב. באופן פשוט, הוא מעמיק יותר מה זה המושג בינת הלב. אבל זה ההבדל בין הלימוד המדעי ובין הלימוד התורני. הלימוד המדעי, יש לך אינפורמציה, יש לך מידע. אתה יודע לסדר באופן סיסטמטי דבר כזה או דבר אחר. אבל הלימוד שאדם לומד תורה מתוך יראת שמיים כמובן, אז הדבר הזה נהפך חלק ממנו. בתורתו יהגה. תורתו, תורה דילי, התורה היא חלק ממנו, זה לא דבר נפרד ממנו, אלא זה חלק ממנו. זה נקרא בינת הלב, זה חלק ממנו. התורה היא חלק ממנו. אנו צריכים להתבונן במקור, בבית האב של הדברים. ממנו נוכל ללמוד על כל הפרטים. זאת אומרת, בינת הלב, הלב זה גם לב העניין. לב העניין. אדם לומד, לא יודע מישהו כאן למד פעם גמרא, מישהו למד כאן גמרא? מי? כן, יפה. הלימוד הגמרא המון פרטים יש. אבל לב הסוגיה, הדברים היסודיים, העקרוניים, הכלליים, מתוך זה אתה מגיע אל הפרטים. לכן, למה זה נקרא סוגיה? מה הלימוד של הגמרא? קודם כל, תקיף את הסוגיה. תבין מהו הנושא, מה אנחנו קוראים לזה כאן, מהו הנושא בסוגיה הזאת, על מה מדברת הסוגיה. אחר כך מתוך הכללים, מתוך הכלל, אז אתה מתחיל להתפרט, לראות, זה אומר ככה וזה אומר ככה, אבל הכל מחובר לשורש, לגזע, לכלל. והתוספות אומר ככה, והרש"י אומר ככה, אבל אם אתה מתחיל מהפרטים, ואתה לא מוצא את הכלל המקיף את הכל, אז אתה הולך לאיבוד פשוט. בסוף אתה שואל, רגע, על מה הסוגיה דיברה כאן? פתאום אתה תקוע באיזה ענף, באיזה פרט כזה או אחר. אז זה הלימוד הנכון. הלימוד הנכון, לימוד הגמרא מסדר לנו את הראש. איך ללמוד בצורה נכונה של כלל ופרט וכלל, וכל הדברים האלה. ידוע הדבר שב... ויש בישיבות תיכוניות עושים בגרות, יפנית בגרות. אבל אלה שהחבר'ה שלומדים תורה ברצינות ובגמרה וכל זה, שוקדים כל זה, הם לא לומדים לבגרות עד השמינית. כשמגיע השמינית, תוך שבוע יש בחינת בגרות. כולם 100. ומתפעלים, איך זה יכול להיות? בתיכון רגיל, 4 שנים לומדים, מקשקשים, לומדים, לומדים, בסוף מגיעים לבחינה ולא מצליחים. אבל אדם שעמל בתורה, התפיסה שלו, הגישה שלו, היא כל כך נכונה, הוא רואה דבר, הוא מיד קולט מה העיקר, מה הכלל, מה הפרט, זה הכל מסתדר אצלו באופן טבעי בראשו. ובמילא את אותם דברים של אחרים זה לוקח כל כך הרבה זמן, אצלהם זה במהירות עצומה, הם מיד מקבלים, זה ידוע הדבר, שבישיבות מתיכוניות שלומדים תורה ברצינות, אז הם מצליחים בבחינות שלהם. למה? העוסק בתורה הוא פשוט מכשיר את עצמו להבין הרבה דברים, בינת הלב, בינת הלב, להבין את לב הדברים. בצד המעשי, העיקר הוא הלימוד. קודם כל צריך ללמוד. והמתבטא בעריכת שפתיים בשמיעת האוזן. זה מצד המייסל. באופן מעשי, אתה צריך להשמיע לאוזניך מה שאתה לומד. לכן לומדים בקול רם, ולא להתבייש בדבר הזה. מי שלומד בקול רם, הוא חי את זה. עצם העובדה שהוא לומד בקול רם. ועורך, עומד לעריכת שפתיים, מניע את השפתיים שלו. זה מרמז על כל עצמותיי תאמרנה. ומתוך כך מגיעים לבינת הלב. אולם הצד הפנימי של הדברים היא ההבנה. כל זה הצד המעשי. אבל רוצים להגיע להבנה, אבל דווקא מתוך התלמוד. בינת הלב, בינת הלב היא בינה השייכת לכל מהות החיים. ואנחנו צריכים לעמוד על טבעה של בינה זו. מה זה הבינה הזאת, בינת הלב? המושג בינה היא הבנת דבר מתוך דבר. ככה נגמר בגמרא, מסכת חגיגה. המבין דבר מתוך דבר, זה נקרא בינת הלב. התורה של בורא עולם כוללת הכל. הכל יש בתורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ברא את העולם. מובנת לנו על ידי הכלים הנתונים בנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים להבין את הנקרא בתורה. על ידי בינת הלב אנו מגיעים אל הבנת התורה. דברים של חיים אינם ניתנים לניתוח. כמו בגישה המדעית, לוקחים דבר, מנתחים אותו לחלקים. ואותה תורה שנלמדת בניתוח, אם זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה, היא לא מחיה את האדם. היא לא נותנת לו חיות. אלא כמו כל דבר שמנתחים אותו ולא מקשרים אותו, ולא מחברים אותו, ולא רואים את השורש שלו. אז במילא זה דבר מת, זה לא דבר חי. דברי תורה, דברי המקרא, אינם ניתנים לקריאה. זה בעיקר, הוא לא אומר על זה כאן, אבל... נושא של ביקורת המקרא, מי שמכיר את הנושא הזה. לוקחים את התורה, ישעיהו א', ישעיהו ב', אני זוכר בנעוריי, כשלמדתי תנ"ך, אמרו שהתורה נכתבה, אני לא יודע אם היום כבר עוד אומרים דבר כזה, נכתבה בשלבים שלבים. כל מקום שאתה מוצא את שם אלוקים, זה סופר אחד. כל מקום שכתוב שם הוויה, זה סופר אחר, בתקופה אחרת. כל מקום שכתוב אדנות, ואז לקחו צבע כזה, וסימנו. זה מהתקופה הזאת. מה יצא מכל התקופות האלה? מבחינת השפעת התורה על הלומד. כלום, שום דבר לא יצא. לא היינו מחוברים לזה בכלל. מה זה מעניין אותי תקופה? לא תקופה. זה עניין סיסטמטי שאין לו שום משמעות לחיים, למשמעות עצמה. זה מה שהוא אומר כאן. שאם לומדים תורה בצורה בלי מבין דבר מתוך דבר, בלי בינת הלב, דברי התורה אינם ניתנים לקריאה, קריאה בעין. ואם אנו מנתחים את הדבר, הרי הוא יורד ממדרגתו של אותו דבר, ממדרגת החיות שלו, ואז באמת התורה היא לא חיה. וכאשר מתבוננים בדבר מצד מסוים בלבד, נקודה אחת או צד אחד וכו', אין מגיעים לתפיסה האמיתית של הדבר, באשר התפיסה הנכונה היא התפיסה המקפת את הכל, וזה נקרא בינת הלב, לב הדבר. לב הדבר, מהו לב הדבר? מהו הדבר העיקרי? מה זה אומר לי הדבר שנלמד? מה זה אומר לעולם הדבר שנלמד? זה נקרא בינת הלב.